תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
צהריים טובים, אתם על 102 FM רדיו תל אביב בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג. עוד איתנו וול פן מירית משיח העורכת, אלעד בילו המפיק וניבה רוי הטכנאי השידור. רק מזכיר שניתן להזין לנו גם באפליקציה של הרדיו באתר שלנו או בפייסבוק בקבוצת הנדלן של ישראל, שם תוכלו לשאול אותנו הכל ונענה על הכל. צהריים טובים מאזינים יקרים. השבוע בחרנו לחסוק בנושאים שלא נמצאים בכתרות החדשות, אבל חשובים והחשיבות שלהם עצומה. תשמעו, כאשר אנחנו מסתכלים היום על צומת הדרכים שבה אנו מצויים היום, אחרי באמת 4 שנים של ניסיונות די נואשים להוריד את מחירי הדירות, אחרי כל כך הרבה הבטחות, את מי לא שמענו בעניין, אין שר, בעצם יש אחד שלא התבטא כל כך, וזה ראש הממשלה עצמו, כי הוא יודע למי שנכווה ברותחין שכדאי מאוד להיזהר. אז בנימין נתניהו מעדיף להתעסק בעניינים אחרים, אבל לא בענייני הדיור, אולי בממשלה הבאה הוא יפתיע, אם הוא כמובן יהיה בראשות הממשלה. בכל מקרה, אנחנו באמת נמצאים על צומת דרכים מרכזי, כי הממשלה הבאה תהיה כנראה בלי מחיר למשתכן. שימו לב, נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, בעצם רמז בישיבת ממשלה שעומדים להוריד את כל ההטבות של הוראות שעה חברתיות שנתן השר הקודם, ובתוכן כמובן תוכנית הדגל של משרד האוצר של משה כחלון, המחיר למשתכן. כלומר, נצטרך למצוא דרך אחרת. מהי הדרך האחרת כאשר המדינה באמת צריכה לחסות גירעון אדיר? לא ידוע. אולי כן תהיה תוכנית למחיר למשתכן, אבל באמת בפרמטרים ובאחוזים לגמרי שונים. כלומר, הזוגות הצעירים אולי יקבלו 30%, אולי פחות. האם זה אומר שמי שרכש עד היום או הגריל עד היום דירה הרוויח? אני חושב שבתמונת המצב הנוכחית, אז כן, מדובר באמת על מתי מעט. שימו לב שמנכ״ל אפריקה מגורים, אורן עוד, אמר שבחנייה של פרויקט גליל ים, היה צריך למצוא חנייה וסידור לחנייה ללקסוס, למרצדס, למכוניות כאלה שבאו כדי לזכות במחיר למשתכן. אבל ודאי שיש כאן עיוותים חברתיים גדולים ומתי מעט שזכו, חלקם כמובן אינם נזקקים, כי ילד מסביון וילד מדימונה זכאים בערך לאותו דבר, אבל הילד מסביון ירוויח הרבה יותר, כי הוא יכול לקבל הנחה של 1,000,000 שקל ברעננה, מאשר הנחה של 200,000 שקל בדימונה. אז יש פה בעיה. כמה דיברנו על הבעיה הזאת? אני חושב שכיסינו אותה, אבל היא לא מספיק נכנסה לסדר היום, בגלל כל מיני ספינים וכל מיני סיסמאות פוליטיות של פוליטיקאים שניסו להראות כיצד הם מורידים את מחירי הדיור. אז אפשר גם להגיד שפה קטן על זה שבלמו את מחירי הדיור, אבל אל תשכחו שמחירי הדיור הגיעו לבועה אדירה, אדירה, באמת חסרת תקדים. 120% בעשור עלו מחירי הדירות, כמעט הפכנו להונג קונג, אז הם באמת נבלמו, אבל כושר הקנייה של הציבור הישראלי ירד, לא נשכח. וחוץ מזה אנחנו נמצאים בפרשת דרכים אחרת, שהיא כמובן ההתחדשות העירונית. כאן אנחנו נמצאים בצרה צרורה לטעמי, יש איזושהי ירידה מאוד מדהיגה בהתחלות הבנייה של ההתחדשות העירונית. ראשי ערים אשר החליטו שהם שמים קץ לתופעה הזאת של ההתחדשות העירונית, שלא נשכח שחלק ממנה זה באמת שיקונים שעבד לחם, שצריך באמת לחדש, שצריך למצוא דרך גם מעבר לחיזוקים ולפיקוח הנפש, מדובר על החיים שלנו, אז למה לא לגור בבניין בוטיק ולא בשיקון עם 6 כניסות? בעיה קשה. בכל מקרה אנחנו רואים ירידה, וזו הייתה אמורה להיות תוכנית הדגל של הממשלה הבאה. כן נמצא את הממשלה הבאה בנושא של שכירות ארוכת טווח, כאן אני מעריך שכן ייכנסו לתמונה. זה אגב ניסיון מאוד מוצלח של מי שהתחיל בעניין, ועל זה גם אני חייב להגיד שפו, יאיר לפיד, כשר אוצר, שבעצם דיבר על 150 אלף דירות, שמהם נהיו אלפים בודדים בתקופת כחלון, אבל גם כחלון נודע בתום כהונתו שהייתה פה טעות, ועומדים לחדש את הנושא. גם בעיה קשה היא תמה אחד. מה היא תמה אחד? אתם יודעים מרוב תמאות, 38, 35, מה היא תמה אחת? תמה אחת מדברת בעצם על תכנון כוללני של מדינת ישראל לשנים הבאות, כשאנחנו מדברים על תוכנית שבעצם מאגדת בתוכה את כל תת תוכניות וכל הבלגן הגדול, הברדק הגדול שקיים. אבל שימו לב, יוש פתאום לא הופיע שמה בתוך התוכנית הזאת, ולכן היא הוקפאה עד ממשלה חדשה, למרות שבדרג המקצועי של מינהל התכנון היא עברה. אז יש לנו המון מה לדבר, מבטיח שיהיה מעניין, מי יהיה איתנו היום? חיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמי המקרקעין, איתו נדבר על השפעת תחיית הבחירות על השוק ועל המשימות התחופות של הממשלה הבאה. יהיה דרור אוהב ציון, מנכ״ל ובעלים של דר השיווק נדלן, ואיתו נדבר על שוק הבנייה ביהודה ושומרון. נדבר עם אחמד עמלה מבעלי חברת הנדלן וושחי, את עמלה, עם עמלה נשוחח על אתגרי הביצוע ועל הבטיחות, בייחוד במגזר הערבי, שבאמת צריך באמת לשים את עינינו שם. זה צרה צרורה, כמה אני מטריע, אני כבר באמת מרים ידיים, זה לא עוזר, כל יום, כל יום, פצועים קשה והרוגים ונורא. לסיום נהיה עם ניר ינושבסקי, שהוא סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, יושב ראש אגף בנייה חוזית, ונשמע על החשש שחברות בבעלות ממשלת סין השתלטו על התשתית הפיזית בישראל. פה יש לי ויכוח קטן איתם, כי אני די מאמין בסינים, בצורה שכמובן שולטים עליהם בצורה נכונה, אבל אנחנו כמובן נהיה לנו שיחה מרתקת על הנושא. ולא נבזבז זמן, אתם יודעים, התוכנית הזאת תתעשה גם בנושא אהוב עליי סין, אז בוא נתחיל אולי עם קצת מיסטיקנים, סינים, נורית גלרון.
צפוי לנו מהשמיים גם יודעת יותר טוב למה התכוונה זאת שאמרה שהחוכמה היא כמו מים ונדמה שנהיינו בלב פרה יותר ויותר קרובים אנחנו כמו זוג לאורך סדרה פשוט הולכים והולכים ולאור הדברים הפשוטים באמת אנחנו חיים את חיינו למשל בלי הסברים רק לקבל ולתת זה לא קל אבל מה יש עוד בינינו אני נזכרת לפעמים בילדות שהייתה לפני זמן המחשב וההייטק על פסי הרכבת מחכה לקטר וכשהוא בא הכל צועק כמו שאומרים האופטימים ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים הסינים ואולי אלה חיים גדולים הרי חיינו אותם בטירוף תסתכל עלינו ונראה קצת שמח קצת עצוב וכשאני שוב לובש את שמלה לבנה אתה שואל מה קרה לך ולנו הרי פעם לבשת את אותה שמלה בנובמבר כשהתחתנו כן ברור לי שאתה רוצה לפעמים לחזור אל הדברים שהיו גם אני רוצה אל אותם הימים בגלל אותו הדבר בדיוק כן היו אלה חיים טובים כמו שאומרים האופטימים ולפעמים חיים מוזרים כך אומרים המיסטיקנים הסינים ואולי אלה חיים גדולים הרי חיינו אותם גם בטירוף תסתכל עלינו ותראה קצת שמח קצת עצוב
פינת האנליסט
נגיד, צהריים טובים לחיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמי המקרקעין. מה שלומך, חיים?
בסדר, אופיר. צהריים טובים, מה נשמע?
לא יודע, אני מבולבל. תשמע, זה שיש ממשלה, אין ממשלה, תהיה ממשלה אחת, תהיה ממשלה שנייה, זה לא משנה כבר. גם לא משנה מי יהיה בממשלה. מה שמשנה זה ש-2019 שנה עבודה.
נכון, אני נאלץ לצערי הרב להסכים איתך. והבלבול הזה לא טוב בכלל למשק, ולא טוב לשוק המקרקעין, חוסר ודאות עושה בלבול, ובלבול גורם הרבה פעמים פאניקה, ופאניקה גורמת לתזוזות לא צפויות במחירי הנדלן.
אז באמת, כמי שעומד בראש גוף אובייקטיבי, שאתם גם עובדים עבור הבנקים בנושא של הערכות מחירים וכיוצא בזה, סביב המקצועיות בנושא, אז מחירי הדירות ירדו?
מחירי הדירות לא ירדו, הם התייצבו. יש כל מיני סיבות לכך.
אבל הם התייצבו ברמה שאתה ישן בשקט, או התייצבו כי אתה יודע, אנשים מבולבלים, כמו שהתחלנו וסיפרנו?
הם התייצבו לא ברמה שאני ישן בשקט, אני הייתי שמח לראות ירידות. אני חושב שכמות המשכורות שזוג צעיר נדרש להביא כדי לקנות דירה היום בישראל היא גבוהה, ואני חושב שנכון היה לו היינו צריכים להוריד את מחירי הדיור. זה לא קרה, אבל לפחות המחירים התייצבו, אז זה חצי נחמה. החשש היותר גדול שלי הוא שהבלבול יביא לעליית מחירים, וזה משהו שאנחנו כבר מתחילים להרגיש ככה מלמטה. הציבור מבולבל, הוא לא יודע מה יהיה, וכמו כל אחד שלא יודע מה יהיה, יש כאלה שמעדיפים לא לקחת סיכון ולקנות עכשיו. גם המחירים הגבוהים מסורים כיום, ואני לא רוצה להגיד שאני חושש כדי לא להביא נבואה שתגשים את עצמו, אבל לטעמי ככל שחוסר הוודאות יימשך, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים שלית ברירה מכניסים את עצמם לשוק כרוכשים וקונים דירות במחירים שיש היום, והמוכרים שזהו את הכניסה הזו מנסה מתחילו לעלות את המחירים, ואני חושש מאוד ממצב שבו השוק שוב ירים ראש ונראה עליות מחירים בשוק הדיור, דבר שלדעתי לא בריא למשק בכלל.
כגורם מקצוע שבאמת היה מקורב לשר משה כחלון בכהונה הקודמת, אתה בטח גם דיברת איתו הרבה שיחות מקצועיות, ונתת לו גם עצות, עצות מקצועיות שהן כמובן אובייקטיביות לחלוטין. איזה עצה הכי גדולה שנתת לו לא יישמו, ואם היו מיישמים לדעתך זה היה עובד?
תראה, אנחנו לא נפתח פה את העצות שנתתי או לא נתתי, אבל אני חושב שאם היו נותנים יותר משקל לשוק ההתחדשות העירונית על פני מחיר למשתכן, אם התמהיל היה שונה, ואם היו משכילים להכניס מוקדם מדי במחיר למשתכן דירות לשוק החופשי, זאת אומרת, בתוך התוכנית עצמה היו מקצים יותר דירות לשוק החופשי במקום שזה יהיה 100-0, ורק באיזשהו שלב להתחיל עם הפנטאוזים דירות גן, והשיפורים שבוצעו תוך כדי תנועה, אם הם היו מבוצעים בשלבים יותר מוקדמים, יכול מאוד להיות שהיינו חווים גם ירידות מחירים. לצערי זה דבר שלא כל כך קרה, או קרה בשלב מאוחר קצת יותר מדי לדעתי, ואני מקווה שזה שיבוא אחריו, אולי יבוא בעצמו, יסכילו לתת להתחדשות העירונית לשוק החופשי במחיר למשתכן, משקל גדול, גדול מאוד, כי
כן, אבל אתה רואה הרי מה קורה ברשויות, הרי ראשי ערים עושים מה שהם רוצים, ואז עיר אחת מחליטה שכן, ועיר אחת שלא, ותשמע, בסוף אתה מסתכל על אותם דיירים מסכנים, או יזמים מסכנים, ואתה אומר, אנשים שופכים כסף, זמן, רצון, לילות בלי שינה, ובסוף בא ראש עיר, הופך הכל.
זה בכלל עוול, מה שתיארת לטעמי, אם הדבר תלוי בי, הייתי מקים לא רשות להתחדשות עירונית, משרד ממשלתי להתחדשות עירונית, לוקח סמכויות מהרשויות המקומיות. ותראה אופן, אנחנו בשעת חירום בעניין הזה. זאת אומרת, אנשים לדעתי לא ממש מפנימים את העניין, אנחנו בשעת חירום, וכמו בכל שעת חירום, צריך לעשות מעשי חירום, ולקחת החלטות שלוקחים בעיתות חירום, ומה שצריך לעשות לדעתי, זה להקים משרד כזה, של התחדשות עירונית, להפקיע סמכויות מראשי הערים, באופן שתהיה מדיניות אחת ויחידה. מי שרוצה לשנות מדיניות שיתחייב, כמו שרן קוניק יצרה באחד הפאנלים, להוראות מעבר כאלה, שאנשים לא ינזקו, ושכל מערך ההתחדשות העירונית בישראל יהיה אחיד ורציף. כי מה שקורה לנו למשל ברמת גן, זה עוול, זה מחדל, זה דבר שלא עושים, זה נזק לקבלנים, נזק לאנשי המקצוע, ובעיקר נזק לציבור שרוצה לקנות דירות בישראל.
שנינו היינו לאחרונה בפאנל בפתח תקווה, זה עיר שאתה כמובן עובד בה ונמצא בה, ומכיר אותה, ותיקח את פתח תקווה, עיר שראש עיר קודם עצר לחלוטין בנייה, וראש עיר נוכחי מחזיר בנייה. אבל היו-יו הזה בסוף משגע אנשים, אבל מעבר למשגע אנשים, איך אתה יכול בעצם לפעול למדיניות ציבורית של מחירי דירות, כאשר בעצם יש את המצב שבו כל ראש רשות לוקח דין לעצמו? לפעמים אולי אפילו בצדק, כי נושא התשתיות הוא נושא חשוב וידוע, וברור שבערים הוותיקות אין תשתיות, אבל מצד שני, השיקונים שאתה עובר בהם נראים יותר טוב?
השיקונים נראים יותר טוב.
הכוונה הם לא נראים יותר טוב שאתה עובר בהם, כי יש יותר תשתיות, אבל אתה רואה את השיקונים הישנים והמתפוררים והאיומים האלה, הם נראים היום ונורא, וצריך באמת לחדש אותם.
נכון, אבל היום, אם אתה מדבר על פתח תקווה, אז אנחנו רואים התחדשות עירונית יחסית גדולה בעיר, וראש העיר, כמו שאמרת, מכוון לא רק אל תוך העיר, אלא גם אל פעתיה. יש כמה אזורים מפעתי העיר שמתוכננים להרחבה, אם זה סירקין, אם זה כל אזור ירקונים, זה לעניין פתח תקווה, אבל לשאלתך, לדעתי, אין מנוס, צריך פשוט, כמו שאמרתי, לקחת החלטות רוחב על ידי מדינת ישראל, ולהפקיע, ולו למספר שנים את הסמכויות מראשי הערים. כמובן, לעבוד איתם בתאום ובשיתוף פעולה, אבל שהסמכות ושהמילה האחרונה תהיה בידי אותו שר או בידי אפילו ראש הממשלה, כמו בכל שעת חירום. ולהחליט שאם עיריית רמת גן החליטה שיש פרויקטים, או שיש איקס כמות יחידות דיור שצריכות לצאת בהתחדשות עירונית בשנת 2020, אז זה מה שיהיה, לא משנה אם בראש העיר.
תגיד, לסיום, כיושב ראש לשכת שמאי המקרקעין, מחירי הדירות יעלו, ירדו, מחירי השכירויות יעלו, ירדו.
קצת קשה להתנבא, אבל אני חושש שב-2020 אנחנו לא נראה את אותה יציבות שהכלנו. אני חושב שהבלבול במשק יגרום לאיזושהי עליית מחירים קלה, גם של השכירות וגם של הדירות עצמם.
טוב.
לצערי הרב, זה מה שאני מרגיש כרגע.
לא בשורה טובה ל...
נכון.
לא יודע אם לבעלי דירות, אבל לפחות
לזוגות שרוצים לקנות, לדעתי אנחנו לא...
כן, וכמובן אז אתה שואל את השאלת מיליון דולר, האם באמת רוצים להוריד מחירי הדירות, מי שהם בעלי דירות, והאם לקנות היום או לחכות. כן, אבל אם היינו...
ומי שרוצה להשקיע...
אני מקווה לפחות חיים שבניגוד לשר האוצר הקודם, שר האוצר הנוכחי, יחליט שההשקעות יחזרו לארץ. דעתי זה היה פשע היום ונורא לשלוח את המשקיעים לחול, ככה אני חושב. ורבים אגב איבדו את המכנסיים שלהם כתוצאה מההשקעות איומות.
כן, אני בעניין הזה חושב שבאמת יש מקום להחזיר את המשקיעים לארץ, כמובן בתמהיל נכון, לא לייצר מצב שהם יבואו 29% מכלל הרכישות.
זאת אומרת, אתה לא בעד שוק חופשי. אתה לא בעד שוק חופשי.
למה לא אתה רוצה בעד שוק חופשי?
אם אתה אומר להגביל את המשקיעים, אתה לא בעד שוק חופשי.
לא, אני אומר, צריך לייצר מצב שגם לזוגות הצעירים יישאר משהו.
טוב, זה ברור.
אתה יכול לאפשר שכל דירה שלישית בישראל תירכש על ידי משקיע, ושזוגות צעירים יצטרכו להביא 200 משכורות כדי לקנות דירה.
כן. טוב, תודה רבה לחיים מסילתי, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין, ושבת שלום.
שבת שלום, עופר. תודה רבה.
המתחם החם.
טוב, נושא ההתחדשות העירונית בלבל את כולנו. אני חושב שמדובר באמת במחדל מטורף של ממשלת ישראל. חוץ מזה שאנחנו כבר לא יודעים איפה כן לבנות ואיפה לא לבנות. כולל הבנייה ביוש שמעלה הרבה סימני שאלה, עם שר התחבורה החדש שבוודאי יעשה הרבה כבישים לרחבי יהודה ושומרון, אבל על כל הנושאים האלה נדבר עם דרור אוהב ציון, מנכ"ל ובעלים של דרה שיווק נדל"ן. מה שלומך דרור?
בסדר גמור, מה שלומך?
דבש, נו, תגיד, אתה הרי נמצא ומתעסק בהתחדשות עירונית, לא נמאס לך? די, מספיק, זה לא עובד.
התחדשות עירונית זה מנוע הצמיחה הבא, אז אם נמאס לנו מזה, מה יישאר לנו?
כן, אבל מה, אתה לא ראש ממשלה, אתה לא שר אוצר ולא שר שיכון, ואתה רואה שהממשלה וגם ראשי הערים, יותר ראשי הערים אפילו, לא רוצים את זה, אז איך אפשר להכריח אותם? כי יזמים אתה לא אמור להפסיד כסף על זה.
נכון. נכון, ולכן צריך לפנות לכל מיני אפיקים, ולכן חברה כמו שלנו מתעסקת לא רק בהתחדשות עירונית, אלא גם בפרויקטים של שיווק רגיל, בנייה רגילה, גם בתוך הקו, גם ביוש, ששם יש שווקים חדשים לגמרי, וגם בפרויקטים של מחיר למשתכן, מעורבים מחירה חופשית. צריך בסוף היום יזם, חברות שיווק צריכות לעבוד על כל התחומים האלה כדי... כדי להיות פעילות.
כיזם רב גוני, המחיר למשתכן, איך אתה מסכם אותו?
המחיר למשתכן הוא מאוד בעייתי, אבל לאט לאט מתחילים לסדר אותו. אני מהיום הראשון אומר שמחיר למשתכן היה צריך להיות מעורב עם מחירה חופשית, ביחס של 50-50. הפרויקטים של 100% מחיר למשתכן היו צרה צרורה. הם גרמו לדירות גדולות שלא מתאימות למשתכנים, סטנדרטים לא הכי טובים. התחילו לעשות 10%, 20%. היום כבר אנחנו רואים בפרויקטים מסוימים, בית שמש 50%. לצערי לא בכל הארץ. ברגע שהפרויקט מעורב, הוא בריא. יש פתרון גם לזוגות הצעירים, דירות קטנות, הדירות הגדולות הולכות למשפרי דיור, זה מייצר איזשהו איזון, זה הרבה יותר בריא. היום יש בעיה קשה, אין סחורה למשפרי הדיור. אין להם דירות חדשות. הכל הולך למחיר למשתכן. דירות הרבה פעמים לא מתאימות לקהל היעד, לזכאים, דירות גדולות במחיר המשתכן, שהם לא יכולים לקנות. מאוד בעייתי איך שזה מתנהל היום. זה רעיון טוב עם ביצוע גרוע.
כן, אבל אני לא יודע מה יקרה בממשלה הבאה, אחרי שהנגיד באמת רמז שזה סוף תקופה ועידן. אם אנחנו באמת נגיע אל מעבר לקו הירוק, אל אזור יוש, אתה באמת, אתה יודע, תמיד מדברים בגלל ספינים פוליטיים על ימין ועל שמאל, אבל אני קצת עוקב יותר מקרוב, ואני יודע שממשלות שמאל בנו הרבה יותר מממשלות ימין, אז על מי מבלבלים את המוח? בוא תספר לנו קצת מה קרה בקדנציה האחרונה ביוש. באמת היה גן עדן?
תשמע,
בעשר
שנים האחרונות, מה שקורה ביוש זה דבר סופר מעניין. קודם כל, אנחנו כבר לא רואים רכישה אידיאולוגית של חבר'ה כיפות סרוגות ונערי גבעות. מי שקונה ביוש בעשר שנים האחרונות וזה הולך ומתגבר, זה אוכלוסייה מעורבת, גם זכאים, גם משפרים, לא מעט חילוניים.
כן, אבל יוש מתחלקת לאזורים, אתה לא יכול לדבר על התנחלויות מנותקות, כמו על עיר כמו אריאל או...
נכון, אנחנו נשאר במקומות שהם קרובים לקו, מקומות שהם על צירי תנועה, נדבר על מקומות כמו...
אז שוב, אתה רואה באמת פריחה ביחס לממשלות קודמות, או שמה שהיה הוא יהיה?
יש פריחה, יש הרחבה, יש עיבוי של יישובים קיימים, יש רכישה מסיבית, יש כניסה של אוכלוסיות חדשות שפעם לא היו קונות ביוש. אנחנו רואים הרבה משפחות חילוניות שעוברות, נגיד, ממודיעין לנילי, או מירושלים לאפרת, או... אנחנו רואים המון תופעות כזה, בגלל מחיר, בגלל איכות חיים, בית פרטי במחיר של דירה בתוך העיר. הדבר הזה עובד חזק מאוד.
מה על ההתייקרויות?
יש התייקרות גם ביוש. יוש, המחיר עלה בחמש שנים האחרונות בצורה דרמטית. אבל עדיין, בהשוואה למה שקורה בתוך הקו, אז עדיין הוא אטרקטיבי. אבל יוש לא, עלה לא פחות מאשר בתוך הקו. תבדוק מה עשה יישוב כמו נילי מול מודיעין, ואתה תראה שהם עלו באותם אחוזים. או יישוב כמו אפרת מול ירושלים. או קרני שומרון מול כפר סבא רעננה. יש עלייה, אבל נשמר עדיין פער גדול מאוד בין היישוב שהוא בתוך הקו ליישוב שהוא מעבר לקו. ה-10 דקות נסיעה האלה עושות הבדל שלפעמים חצי מיליון שקל במחיר, ואולי גם יותר.
התוכנית של טראמפ, אתה מעודד ממנה? אתה חושב שהיא באמת ישימה?
התוכנית של טראמפ, אני ממש עוד לא מבין את התוכנית של טראמפ עד הסוף. אני לא יודע אם יש מישהו מבין את עד הסוף. אבל אני אישית בעד עיבוי של היישובים הקיימים, אני חושב שזה נכון, אי אפשר להשאיר יישובים קטנים ודפוקים, אני פחות אוהב את היצירה של כל מיני יישובים חדשים בכל מיני חורים שדעתי מיותר היום. אבל איפה שכבר יש ריכוזים, אז יש ריכוזים.
אתה יודע, אני נוסע הרבה כמובן מעבר לקו, ואני נוסע גם לרועבי של יד רמלה, ואני רואה את הבנייה המטורפת, הטופוגרפית הקשה, בסוף הדירה היא ב-100,000 דולר, ואתה מקבל הרבה יותר ממודיעין, אז תסביר לי.
מחיר הקרקע, אתה צודק?
הספסור של מדינת ישראל. אם מדינת ישראל הייתה כמו רצה, כמו הפלסטינים, לקחת פחות מיסים ולא לספסר בקרקע, היינו יכולים למכור היום דירות ב-80,000 דולר, זה מה שאתה אומר.
אני אומר שהיית מוכר דירות בעלות הבנייה, זה מה שהיית עושה. בעלות הבנייה פלוס רווח יזמי. מחיר הקרקע הוא הסיפור. אבל קרקע זה משאב יקב במדינת ישראל, אנחנו יודעים את זה. אין מה לעשות. יש פה גידול אוכלוסייה, מטפים פה בעוד 30 okay. שנה ל-15 מיליון תושבים במדינת ישראל. הקרקע יקרה.
אז אם אני היום רוצה להשקיע, נגיד לתקופה של 5 שנים, איפה היית ממליץ לי ללכת? ובבקשה, אני אסתכל אחר כך, אז תהיה ענייני ולא קשור לפרויקטים שלך.
לא, אני לא, אפילו לא אתן לך פרויקטים ספציפיים. אני חושב ש... צריך להשקיע במקומות שהמחיר למטר מרובע, יש פערים גדולים בין המחיר באותו מקום למטר מרובע לבין מקום שקרוב אליו במרחק נסיעה קצר. וכמובן דגש על מקומות שיש צירי תנועה ונגישות טובה. אז אתה יכול בתוך תל אביב להשקיע באזורים היותר מתפתחים כמו מזרח תל אביב או דרום תל אביב או דרום יפו ומקומות כאלה. אם אתה מדבר על ירושלים, אז אפשר להשקיע ביישובים שהם קרובים מאוד לירושלים, אבל המחיר למטר מרובע בהם הוא עדיין נמוך מאוד ביחס לירושלים. יש כמה כאלה. הייתי מחפש יישובים לאורך צירי תנועה ראשיים, שמאפשרים נגישות טובה, בין ברכבת, בין בכבישים לערים גדולות. זה מה שיעבוד בסופו של דבר. אני לא אתן לך שמות של פרויקטים ספציפיים ולא יישובים ספציפיים, אבל זה העיקרון שאני חושב שצריך להשקיע בו בנדל"ן.
אז המחירים השנה, המחירים בשנה הקרובה ירדו או יעלו?
יעלו. יעלו חד משמעית, כי ההיצע קטן. כל מה שקורה עכשיו, גם העיכובים בנושא ההתחדשות העירונית וירידה בהתחלות הבנייה שראינו בהתחדשות עירונית, וגם הגרירת רגליים בכל הנושא של מחיר למשתכן, מצמצמת את ההיצע, וזה בסוף דוחף את המחירים למעלה, ואנחנו מרגישים את זה מתחילת 2019, מחירים חוזרים לעלות.
כן, והשאלה היא מתי אנשים באמת ירדו מהגדר.
אני אומר את זה בצער רב, כי אנחנו בעד שיהיו מחירים נוחים, בטח לילדים שלנו ולחבר'ה הצעירים.
צהריים טובים ושבת שלום לדרור אוהב ציון, מנכ״ל ובעלים דרה שיווק נדל"ן. תודה רבה.
תודה אופיר, שבת שלום לכולם, ביי ביי.
הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג. בית ספר לנדלן.
מה הייתי רוצה שהכי ילמדו במדינת ישראל? בטיחות. תשמעו, הייתי בכל העולם, ראיתי איך בונים, איך מאבטחים אתרים, פחד אלוהים בישראל. נגיד צהריים טובים לאחמד אמלה מבעלי חברת הנדלן ואשחי את אמלה. מה שלומך?
טוב, מה שלומכם?
שלום וברכה, צהריים טובים, שבת שלום לכולם.
טוב, אתה בונה הרבה, ואתה שומע הרבה מה שקורה, ואתה יודע, בסוף יש 13,000 אתרי בנייה. אני אומר שאם עכשיו אתה שולח פקחים ל-13,000 אתרי בנייה, כולם נסגרים. ועובדה שכולם, למשל, לקחו מודיעין, אני מזכיר לך לפני שבועיים, לקחו אתר במודיעין, שכונה חדשה שנבנית, כל השכונה נסגרה, זה לא שתגיד אחד נשאר.
לא, זה לא נכון, קודם כל, בקשר למודיעין, לא כל השכונה נסגרה, נסגרו חלק מהאתרים.
לא, לפי הודעת משרד העבודה הם סגרו את כל הפרויקטים באותה שכונה ספציפית.
במקרה יש לי פרויקט שם, והוא לא נסגר, והוא המשיך לעבוד, ולא נסגר לרגע אחד. אז עם כל הכבוד...
אז קודם כל אני שמח לשמוע, אני שמח לשמוע שיש צדיק בסלום, אבל אני שואל אותך עדיין, אתה יודע, אי אפשר להתעלם מהבעיות.
לא טענתי שזה הפרויקט היחיד שלי, יש עוד פרויקטים שלא נסגרו. אבל בוא נטפל בבעיה. אנחנו תמיד מטפלים, רוצים לתת משכך כאבים, מפקחים, פיקוח, רגולציה. צריך לטפל בעיקר, ובעיקר, אם אנחנו רוצים לטפל בעיקר, אנחנו חייבים לטפל בשורש הבעיה. שורש הבעיה היא בשיטת הבנייה שאנחנו בונים היום. מה הכוונה? שיטת הקבלנות, והקבלן משנה נותן לקבלן משנה, נותן לקבלן משנה, נותן לקבלן משנה, שלא נשאר בשר בסופו של דבר, אלא לעבוד פרטיזני ולעבוד בצורה, בעבודות קשות ולסכן את עצמם על מנת להביא את האוכל שלהם הביתה. השיטה היא לא שיטה נכונה. אני מסתובב בכל אירופה ואני רואה איך עובדים שם. ופשוט החברה המשכנת, החברה שצריכה לתת את הדירה לדייר בסוף, היא זאת שחברה שבונה והיא זאת שאחראית. אנחנו עובדים בשיטה היום, כל הכבוד. השיטה שאנחנו עובדים בה היא שיטה ליקויה, היא לא שיטה נכונה. ואז כל מה שניתקן עם פיקוח, עם רגולציה, זה לא יעזור. צריך פשוט לשנות את השיטה.
תשמע, אבל אתה יודע, אני עובר למשל בשכונה הזאת נופים במודיעין, ואני רואה את כל המפתחים האיומים האלה, שפרוצים לחלוטין, ואתה רואה את הבניינים האלה שהפועלים עובדים על הקצה, ואתה אומר לעצמך, הרי אתה נמצא במקומות כל כך מתוקתקים, בסין, בארצות הברית, ביפן, באירופה, איפה לא, ורק בארץ כאילו, בואו תקפצו, והפועלים עצמם משתפים פעולה, זה לא שתגיד, אני רואה את הריתמות למטה, אני רואה את הכסדות למטה, הם לא שמים על הראש, הם לא רותמים את עצמם, כלומר, מה זה, wish to die?
זה בדיוק מה שאני אמרתי לך, זה בדיוק מה שאני אמרתי לך, זה השיטה, השיטה, אנחנו צריכים לעבוד, השיטה, תראה, אני רוצה לתת דוגמה, כדי שהמאזין יבין מה שאני מדבר. היום אם אני לוקח קבלן ראשי, אם אני לוקח את המטר ב-10, אני, שזה מגיע לעובד, העובד הפשוט זה מגיע ב-6, 40% נגזרים. זה בדיוק השיטה של הקמעונאים, שהחקלאי מוציא פירות מהשדה ב-2 שקל, ואנחנו פוגשים את זה את רמי לוי או במקומות אחרים ב-8 שקל. אז בדיוק אותו דבר השיטה, אבל היא שיטה הפוכה. העובדים משתפים פעולה מחוסר ברירה. אין להם את הברירות האלה. שיטת הפאושלי, יש דבר אצלנו, זה מושג רק ישראלי. שיטת הפאושלי, הכל בפאושלי, אני רוצה לסגור, קבלנות לא מעניין אותי, הקבלן ירוויח, קבלן יפסיד, מי יעבוד, איך יעבוד, אני מעניין אותי כמה אני שם את לי בכיס. ולא, אנחנו למשל בחברה שלנו, אנחנו דוגלים בשיטה אחרת. אני זה היזם, אני זה הקבלן, אני זה שמוצא לדירה, אני זה שעושה את העבודה. רוב העבודות אצלנו נעשות בחברה עם עובדים של החברה. אנחנו היום למשל, יש לנו קרוב ל-350 עובדים שלנו. אז אנחנו קובעים את המנגנון, איך לעבוד ומה לעשות ואיך לעשות. אנחנו קובעים את הדברים. היום הרבה חברות, אני רוצה שתראה, תעשה סקר, תעשו פעם אחת סקר. תראו החברות היזמיות, כמה מתוכם חברות בונות. כמעט ואין יזמים בעולם, היזמים יושבים בתל אביב, במשרדים המוזגים, ואנחנו יושבים בשטח, והקבלן משנה מוצא לקבלן אחר, כי הוא לקח במחיר זה, ועד למצב שהעובד מוכן לתקן את עצמו, כי הוא רואה את הגרוש, הוא רואה את המתי...
מה אכפת ליזם? אתה ראית את פסק הדין על אמיר פסות, הם יצאו הרי נקיים היזמים בחדרה, אז זה נהדר, זו שיטה פנטסטית.
על פי החוזה. אני רוצה שתראה לי שאחד שעובד על פי החוזר מנכ"ל או חוזר מדינה, אין אף אחד שעובד בזה. תמיד לוקחים את החוזה, לוקחים את השלט של החוזה, ואחר כך מבחינים להכניס נספחים ונספחים ונספחים ונספחים, שהעובד הפשוט, שהשוער בשער, הוא זה, השומר בשער, הוא זה שעשן.
כן, אבל אחמד, אתה הרי נמצא במגזר הערבי כמובן וגר שם וחי שם. אז בסופו של דבר אתה רואה את הפעולה של הפועלים הערבים שנמצאים, ואתה יודע, אני גם מאשים אותם, כי אני רואה פשוט חוסר אכפתיות לחיים, ואני נמצא במאות אתרים, ובכולם זו אותה בעיה. אתה רואה את האנשים עצמם שלא מספיק חשוב להם, כדי, אתה יודע, בסוף זה תרבות, ובתרבות הזאת יש דבר לקוי, אז למה זה לא משתנה?
לצערי הרב, שאנחנו תמיד בכל שיחה, תמיד אנחנו רוצים למצוא את הערבי האשם ואיך להאשים אותו ואיך להוסיף לאשם שלו. זה לא נכון. אני אומר לך...
עובדה שגם, אני רק אתן הערת ביניים, עובדה שגם המופתים המואזינים, סליחה, המואזינים במסגדים, עובדה שהם לקחו על עצמם כדי לחנך את הציבור ולהגיד את נושא הבטיחות במסגדים, שזה דבר חשוב. אז כלומר, יש כן הכרה בזה שגם הפועל הפשוט לא מספיק מפנים את הנושא.
קודם כל, אין לו הכשרה מספיקה. בוא נתחיל בהכשרה שלו. מי יכשיר את העובד הזה להגיע מחר בבוקר לאתר בנייה ולהתחיל לעבוד?
גרוע מאוד.
יש סוג של הכשרה שאנחנו עושים אותה בדרך, ואומרים, אוקיי, העובד הזה רוצה לעבוד בענף הבנייה, אז בוא נכשיר אותו ונראה איך מכשירים אותו.
אבל אתה מעסיק אותם.
מה?
אתה מעסיק אותם.
אני מעסיק אותם. אני אומר, מה אנחנו כממסד, אנחנו כממסד, מה אנחנו עושים היום כממסד, או כמדינה שרוצה להיות אחראית לגורל של העובדים, עובדי הכפיים האלה, מה אנחנו עושים על מנת ללמד אותם להגיע לענף הבנייה, שמחר בבוקר הוא יעלה על המנוף, הוא יעלה על הבניין בקומה 9 והוא יהיה אחראי לעצמו. אלה אנשים שקשי יום שחושבים באותו רגע להגיע לקחת את ה-200 שקל או את ה-250 שקל שלהם ולצאת הביתה, וזה מה שהוא חושב, הוא יעשה את כל מה שרוצה ממנו האדון למעלה על מנת שירצה אותו ועל מנת שיחזיק אותו מחר. תגיד לי, עובד אחד, בוא נעשה סטגר ונראה כמה עובדים הם קשורים לחברה, בתוך האתר, לחברה שהיא היזמית של הפרויקט. אין! כל החברות לוקחות קבלן משנה על קבלן משנה על קבלן משנה.
אוקיי, אתה היית עכשיו, אתה היית עכשיו מתמנה להיות שר השיכון או שר העבודה במקרה הזה, ואתה היית באמת יכול לשנות משהו במקרה שכדי למנוע את ההרוגים ואת הנושא של הנפגעים. מה היית עושה דבר ראשון?
אני קודם כל הייתי מבטל את כל החוק של כוח אדם. זה דבר ראשון. תראה, שהמדינה עצמה מחזיקה את כל העובדים השחורים בניקיון ובשמירה ולנקות את השירותים שלנו ולעשות לנו את הקפה בחוזה כוח אדם ולא בעסקה ישירה, הדג מסריח מהראש, מלמעלה צריך לחלחל. ביום שהממשלה תיקח אחריות ותיקח את העובד המנקה בשירותים של השר או בגיש לו את הקפה שלו ותחזיק אותו בעסקה ישירה, הכל ישתנה. דבר ראשון צריך לבטל, וזה לא עניין סוציאלי. אני איש עסקים ואני רוצה לעשות, אבל אני גם איש עסקים שגם מסתכל על הפן האנושי. ביום שהמדינה והממשלה תיקח על אחריותה למנוע החזקה של עובדים דרך הכוח אדם, הכל ישתנה. אבל אם הממשלה עצמה מחזיקה את האנשים בצורה הזאת, אז למה לא? למה לא? למה שאני לא ירשה לעצמי? למה שהוא לא ירשה לעצמו? אז הדבר הראשון היום, אנחנו צריכים לדאוג שתראה, העניין של המנופים, כולנו דיברנו על המנופאים שהתחילו כל שני וחמישי נופל מנוף והמנוף מפוגע באחד. מה עכשיו? עכשיו אנחנו, מהשנה הבאה, אנחנו נתחיל להחזיק את המנופאים בהעסקה ישירה. אני מתערב איתך ש50% מהסקיונים של המנופים ירדו, כי היום הרגולטור החליט שהמנופאי צריך להיות בהחזקה ישירה, בהעסקה ישירה מול, מול, מול החברה. ככה וככה לה וככה לה. זה הפטנט.
טוב, אז עם המסר הזה, תודה רבה לאחמד המלה מבעלי חברת הנדלן ושחי, ותודה ושבת שלום.
תודה, שבת שלום לכולם. תודה.
פינת האקטואליה.
צהריים טובים לניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ויושב ראש אגף בנייה חוזית. מה שלומך?
בסדר גמור, צהריים טובים עופר.
נהדר. מה אתם רוצים נגד הסינים? מה עשו לכם רע?
אין לנו כלום נגד הסינים. יש לנו הרבה נגד תחרות לא הוגנת ואסטרטגיה קצרת טווח שאמורה כביכול להוריד מחירים. שאין לו שום קשר למציאות של מה שקורה פה בפועל.
כלומר?
תראה, אנחנו מותקפים בשתי חזיתות סיניות. אחד בחזית של הבנייה למגורים, בחמש חברות שזכו במכרז של השר גלנט בזמנו, ובאו על נשותיהם, תפיהם ועובדיהם לארץ, כדי לבנות פרויקטי מגורים ולהתחרות בקבלני המגורים.
נהדר, הם יוזילו לנו את מחירי הדירות.
למה שהם יוזילו לנו את מחירי הדירות?
הם בונים מהר.
אז קודם כל אני לא מכיר נתון כזה, ולא ראיתי עדות כזאת. שתיים, אין להם שום... תראה, נתחיל הפוך. המדינה טוענת שאלו חברות שהן חברות כלכליות, שוק חופשי. אני לא מכיר אף חברה זרה משום מדינה אחרת שראתה בביצוע פרויקטי מגורים בארץ שוק שכדאי להתעסק איתו. אנחנו יודעים מה מתח הרווחים של החברות הישראליות, הוא נמוך מאוד, חד ספרתי נמוך, ולכן אין שום היגיון כלכלי שחברה תבוא מסין כדי לבנות פה פרויקטי מגורים. אלא אם כן, היא קיבלה עזרה. מה זה עזרה? היא מביאה את העובדים שלה לא דרך תאגידי כוח אדם, הם עולים לפחות, היא משלמת פחות, היא קיבלה קיצור דרך לקבלת רישיון קבלני, עזרו לה מאוד כדי שהיא תצליח כביכול לחתוך מחירים. אתה יודע מה? כל זה גם בסדר, אבל אם כבר עוזרים לה, למה לא לתת את אותם הטבות לקבלנים הישראלים המקומיים, שגם היו יכולים להוריד את המחירים בדיוק באותו שיעור?
אז אני אגיד לך משהו כמי שמכיר את סין מלפנים ומאחור, אני יכול להגיד לך כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו לא יודעים לעבוד עם הסינים, זה נכון, כי אנחנו לא יודעים לנצל את הסינים. ואתה יודע, לדבר בשפה הסינית זה לא רק מילים ושפה, זה גם תרבות וגם להבין מה הם רוצים ומה אנחנו רוצים, ולדעת לגשר. ודבר שני, יכולת לבנות מהר יש להם, האם אנחנו מנצלים אותה? לא. ואתה יודע בסוף שכל אהבת הסינים נולדה בחטא, היא לא באמת נולדה כדי לנצל יכולות סיניות, היא נולדה כי אין כוח אדם ואין עובדים ואין פועל. אז אמרנו בוא נביא את הסינים, אז איך נביא את הסינים? הכי טוב, נביא את החברות, ואז נוצרו עיוותים.
כל מה שאתה אומר זה נכון, אבל אם כבר עושים את העיוות הזה, למה לא לתת לנו הקבלנים להביא את העובדים האלה ישירות, ולא להיות דרך המנגנונים של תאגידי כוח אדם, ומילא זה דרך המכסות הבלתי אפשריות שכל פעם מגבילים אותנו, שרק השבוע נפטר איזה חסם, למה לא לתת את אותם הטבות, פשוט לקבלנים הישראלים שכבר עושים את זה.
אז הנה הבעיה, אם אנחנו מדברים באמת על סינים ועל בעיה, אז הבעיה המרכזית היא שהפועלים הוותיקים הסינים, אלה שבאמת למדו, ואגב הם מרוויחים המון כסף, 19,000 שקל ויותר, אני מכיר אגב סיני אחד שהראה לי משכורת של 54,000 שקל שהייתי בהלם, אבל באמת הוא מיומן, הוא עושה עבודה של 10 אנשים, אני חייב להגיד, זה לא שהוא סתם משלמים לו את הכסף הזה, אבל אותם סינים ותיקים בעצם עומדים להיות מגורשים מישראל, מגורשים. לא יודע אם המילה מגורשים היא נכונה, המילה יותר פג תוקף החוזה שלהם, ויש בעיה קשה מאוד של כוח אדם. אתה יודע, מנסים להביא מאוקראינה למשל, אבל עד שהם מביאים, ובינינו לא הכי מקצועיים כמו הסינים.
תראה, אין ספק שהעובדים הזרים הם עובדים טובים וחרוצים, לאו דווקא עם קשר ישיר למדינת המוצא, אלא מהסיבה הפשוטה שמי שבא לפה, בא לפה בלי משפחה, ובא לפה לעבוד, והוא לא מתעניין בחופשות וחגים ושבתות, הוא פשוט רוצה לעבוד. וזה בסדר גמור, אבל למה לא להביא עוד? זאת אומרת, הרי בסוף זה שוק חופשי, ואם עובד סיני מרוויח עשרות אלפי שקלים לחודש, זה רק בגלל שאין מספיק עובדים. הרי אם היינו מביאים עוד עובדים, היו מכפילים את כמות העובדים, אז המשכורות היו יורדות בהתאם, וגם עלויות הבנייה יורדות בהתאם, וזה בעצם מה שהיה צריך לעשות. יש עוד דרכים לעשות את זה. היו יכולים כן לשתף את הקבלנים בפעילות הזאת, מעבר לסינון, אלא באמת לפנות בפועל לתאגידים אחרים, או אתה יודע מה? תן לקבלנים הישראלים להביא שותף זר, למשל. תן לי להתקשר עם חברה סינית, שהיא תספק כוח אדם, שהיא תספק את היכולות הסיניות לבנות מהר, שגם זה ויכוח אחר, ונעזר בהם. למה המדינה צריכה להתערב, להפלות לטובה את הקבלנים הסינים על פני הקבלנים הישראלים, לפגוע בקבלנים הישראלים, כדי להשיג איזה חיסכון, שדרך אגב לא ראיתי עדות לו ולא שמעתי עליו בשום מדד ידוע.
כן, אבל אתה יודע, גם הסינים עצמם, אני חייב לציין, אותם חמש חברות, זה לא שכאילו, לפי מה שאתה אומר, אז עטו עלינו, ועכשיו בכל הפרויקטים הם לא רוצים את זה, כי אנחנו גם לא יודעים לעשות את זה כמו שצריך, אז גם הם לא מתלהבים על זה, כי גם הם לא מקבלים את מה שאנחנו חושבים שנותנים להם. זה לא שכאילו אתה מפלא אותם, כי לפי מה שאתה אומר, אני מפלא את הסינים, ועכשיו הסינים הם לא, אתה רואה את החברות הסיניות, אין אותם, הם לא באים, הם לא מצליחות אפילו, כי הם נכנסות לתוך בירוקרטיה שהם לא מכירים, אף אחד לא מדריך אותם, ואותה חברה סינית שיש לה יכולות, כי אתה יודע, אנחנו מה אנחנו? פרויקט אחד, הייתי בפרויקטים של 20,000 דירות, של פרויקט אחד שמקימים, אנחנו כלום, כלום, כלום בעולם, אז תבין, אנחנו אפילו את אותם סינים לא מצליחים להטביע בבירוקרטיה של עצמנו, שזה בעיה קשה, זה דבר אחד. דבר שני, זה אחד הדברים, קצת לקשר לנושא אקטואלי, לשדה דוב, אחד הדברים הדברים שהכי מרגיזים אותי, פגשתי את שר התחבורה הסיני, שר הרכבות יותר נכון הסיני, שזה תפקיד מאוד ידוע בסין, אם אתה, לא יודע אם אתה יודע, אבל הסינים הם אלה שהקימו את המערב הפרוע, את הרכבות של מערב ארצות הברית, ובעצם הם אמרו ש-192 קילומטר מצין, נחל צין, דימונה ועד אלת, 3 שנים, 4 שנים הם גומרים, ואני מאמין שהם יכולים. אבל אתה יודע, חוק חובת מכרזים, אנחנו מפחדים מהסינים, האמריקאים לוחצים, יש לנו חברות תעופה שיש להם לובי, ובפועל אנחנו נשארים בלי אפשרות להגיע בשעתיים ברכבת לאלת, שזה בעיה בפני עצמה.
אבל אתה עכשיו נוגע בבעיה שהיא דרך אגב הרבה יותר חמורה מבעיית המגורים, וזה ההשתלטות הסינית על פרויקטי תשתית של פרויקטי תשתית לאומיים. עכשיו אני אגיד פה כמה דברים, תראה, לקרוא לזה חברות זרות זה קצת פיקציה, זה לא באמת חברות זרות, זה ממשלה זרה שבוחרת בקפידה איזה פרויקט היא רוצה לעשות ואיזה לא, לא מטעמים כלכליים. דרך אגב, בוא לא נשלה את עצמנו, כל פרויקט שהם ירצו לעשות הם יעשו, המחיר הוא לא פונקציה, יש להם את היכולות. ובעצם אתה רואה השתלטות בפרויקטים, דרך אגב אנחנו רוצים מכרזים שבכלל אין בהם ישראלים, באות כמה חברות סיניות, מתחרות כביכול, וזוכות. עכשיו יש לזה הרבה סוגיות, הראשונה שבהם היא כמובן הביטחון, אבל אני אשאל את זה הפוך. למה החברות הסיניות שכל כך רוצות לבנות פה, לא בונות גני ילדים ולא מתחרות במכרזים של בתי ספר, או מתנסים ציבורי, או אולמות מפעל הפיס, או כל תשתית אחרת שהיא לא תשתית לאומית, אבל אנחנו גם צריכים לבנות אותה? נראה לי שזה מראה די בבירור שמה שמעניין אותם זה לא עצם הבנייה, מעניין אותם להיות מעורבים בתשתית לאומית של מדינת.
בסדר, אתה אומר את זה, אתה אומר את זה כאילו מופתע, אבל בסדר, מדינה. אל תשכח שזה מדובר על מדינה סינית שההשתלטות שלה לאפריקה ידועה וברורה, אבל מעבר למה שאתה אומר, אנחנו גם לא כל כך פריירים, גם בנמל חיפה שמארח משחטת אמריקאית, אז לא בכזאת קלות הסינים שבנו יכולים לדעת מה ומי, אתה יודע, אנחנו לא כל כך, בוא נאמר, לא אנחנו ולא אמריקאים פריירים. ואנחנו יודעים בדיוק לעשות את זה נכון ובצורה נכונה, אבל בכל מקרה, תודה רבה לניר ינושבסקי, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ ויושב ראש אגף בנייה חוזית. תודה ושבת שלום. חברים, נעמתם לי מאוד עד כאן. תודה רבה למירית משיח, העורכת, לילד בילו המפיק, ולניב הרוי, הטכנאי הסאונד. אני רוצה לחופש קצרצר למקום רחוק, 25 שעות מכאן, מבטיח להתקן כשאחזור. מירית משיח היא זאת שתלווה אותנו בהמשך החודש, ואולי קצת עם להקת בנזין, לצאת לחיים חדשים לגמרי. אני תודה.